סיסו את ירושלים, מאת לורה וורטון, קוראת אביגיל רז. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, שלומי גילר. רבים מבנות ובני עירי, ירושלים, מציגים תמונה מדאיגה באשר להתפתחויות שבעיר הבירה. הם הופתעו למשל כאשר לפני שבוע קואליציה התארגנה סביב הבית הפתוח, ופנתה לבית המשפט כדי להבטיח את קיומה של מסיבה במוזיאון מגדל דוד, אחרי שחבורת רבנים ניסתה לבטל אותה. כתושבת העיר כ-30 שנה, וכחברה במועצת העיר כמחצית מתקופה זו, ברצוני להעז להרגיז את הקוראים עם זווית אופטימית יותר מזו שבדרך כלל נשמעת, וניתוח מעט שונה מזה שמקובל להציג. להרים יש מעגל חיים משל עצמן. עזבתי את ניו יורק בשנות ה-80 כשהייתה על סף פשיטת רגל, וכמעט כל מי שהכרתי ברח ממנה. גם לונדון עברה תקופות קשות. טוקיו נהרסה פעמיים במאה ה-20, פעם אחת כתוצאה מרעידת אדמה, ופעם נוספת במלחמת העולם השנייה, אז נחרבו רוב חלקיה של העיר, וכ-60% מתושביה נהרגו או עזבו. נראה לי אם כך, שמוקדם מדי להספיד עיר בת 3,000 שנה. התחזיות הקודרות ביחס לירושלים משוות את מצבה לזה שהיה למשל בשנות ה-80. אבל אף על פי שבירושלים אכן שררה אז אווירה חופשית יותר וחילונית, האמת היא שהיו בה פחות פעילויות תרבות ופנאי, בוודאי בשבת. המסעדה היחידה שהייתה פתוחה בסוף השבוע, מסעדת מי ומי, סבלה ממתקפות של חרדים ולבסוף נסגרה. והנה היום, לא זו בלבד שישנן עשרות מסעדות שפתוחות בשבת, הרי שיש גם 3 בתי קולנוע פעילים. אל הסינמטק ולב סמדר האהובים והוותיקים הצטרף קומפלקס שלם, יס פלנט. כמו כן נפתחו מתחמים שלמים, כמו התחנה הראשונה, ונוסדו להקות מחול, גלריות ומרכזי יצירה, כל זאת לצידם של תיאטראות ומוזיאונים ותיקים יותר. בנוסף לבית הספר בצלאל, שחנך מבנה חדש במרכז העיר, התמקמו בה גם סטודיו ניסן נתיב, בית ספר סם שפיגל, בית ספר לתיאטרון חזותי והמרכז למוזיקה מן המזרח. בירושלים לומדים היום כמעט 50,000 תלמידים במוסדות להשכלה גבוהה. זוהי תקופה של פריחה תרבותית. ליחסי הציבור והשיווק הלא מוצלחים של העיר נוספה תפיסה פסימית ומוטעת שנובעת בין היתר מההגדרה המצמצמת של העיר ותומכיה. נכון שמבחינת פלח המצביעים העיר השתנתה, אך יש בירושלים 3 קבוצות חשובות שאינן נספרות בקלפי. תושבי הערים שבסביבה, סטודנטים ותיירים. רבים מצרכני התרבות שבעיר באים מחוץ לה, ולבעלי עסקים אין זה משנה מאין באים לקוחותיהם. תושבי מבשרת ציון, הר אדר וצור הדסה מגיעים לעיר כדי לבלות בה. גם במקרה זה אפשר לראות דוגמאות דומות בערים אחרות בעולם. בירת ארצות הברית, וושינגטון, היא עיר ששיעור העוני בה הוא כפול מהממוצע הלאומי, רמת הפשיעה ומספר חסרי הבית בה גבוהים, וההערכה היא שכשליש מתושביה חסרי אוריינות בסיסית, אך כל אלה אינם פוגעים בתיירות או בתרבות שבעיר. גם ונציה היפהפייה היא בית של יצירות מופת, אף שכבר כמה עשורים היא סובלת מבריחת תושבים ולמעשה פשטה רגל. עיר היא הרבה מעבר למספר התושבים החיים בה ומשלמים לארנונה. הסטודנטים החיים בירושלים נוטים שלא להעביר את כתובותיהם לעיר ממגוון סיבות, וכך מפקירים במידה מסוימת את השליטה הפוליטית בעירייה. עם זאת, יש להם ולעצם נוכחותם במרחב הציבורי תרומה משמעותית מאוד לחיי התרבות והבילוי. כמו כן, בשנים שאין בהן מלחמה או מגפה עולמית, מיליוני תיירים פוקדים את ירושלים. כמעט 3 מיליוני לינות בעיר אפילו בשנה הנוראה הזאת. התיירים הללו תורמים לחיי העיר, מבקרים באתרים היסטוריים ותרבותיים ובמקומות בילוי, גם בשבת. 75% מהם, שאינם יהודים, נהנים מאתגרים מגוונים וממסעדות שאינן בהכרח כשרות, וכך מוסיפים לרב גוניות של העיר. אם ביום מן הימים יפרוץ כאן שלום, אפשר אף לצפות לתיירים רבים יותר. אוסיף ואומר, כל עוד הדרגים המקצועיים של העירייה אינם נכנעים ללחצים של קיצוניים, אלא שוקלים את טובת העיר והאינטרסים החיוניים לעתידה, הרכב האוכלוסייה הקבועה אינו חייב להכריע את אופייה של העיר. ירושלים, כמו כל ישראל, בנויה ממיעוטים. ניר חסון, שכתב על הנושא, בהחלט צודק, גם החילונים הם מיעוט, וכל אחד צריך להפנים את מצבו. אך המיעוט החילוני, להבדיל מהמיעוט החרדי, אינו מתבדל, אלא להפך. החילונים שניסחו את מגילת העצמאות וחתמו עליה, כתבו על שוויון והושיטו יד אפילו לאויבינו דאז, חלקם גם היום, שמעבר לגבול. זוהי החובה גם של החילונים היום וההזדמנות שלהם. בירושלים מתחילים להבין שחרדים שמתמקדים רק בעתידם, מסכנים הן את העיר והן את המדינה כולה. גם חלק מהחרדים מבינים זאת, ועל כן יש עלייה במספר היוצאים לעבודה, בעיקר של נשים, אך לא רק, ויתרה מזו, עלייה תלולה במספר היוצאים בשאלה, שמבינים שאורח חייהם אינו בר קיימה. בשורה טובה נוספת היא הנתונים על הכפלת מספר החרדים המשתמשים באינטרנט, שעל פי דיווחים בתקשורת החרדית מגיע ל-80% מהמבוגרים. המאבק של הנהגתם נכשל. אפשר וחובה לעודד את היציאה ואת ההצטרפות לחיים החופשיים של החברה הישראלית במגוון דרכים, והדבר כבר נעשה בסיוע של גופים רבים בעיר ובסיוע של גופים ממשלתיים. נוסף לכך, ירושלים כבר מזמן אינה נחלקת בין דתיים לחילונים, אלא מורכבת מקשת של זהויות דתיות. רבים מהדתיים רואים בקנאות החרדית, ולא רק בגלל השתמטותם משירות צבאי, איום גדול בהרבה מאשר התרבות החילונית. אפילו מצעד הגאווה זוכה להבנה ואף לתמיכה במעגלים רחבים של הציבור הדתי. לצד זה, למרות המצב הביטחוני והמלחמה המתנהלת כיום, הקשרים שבין הציבור היהודי לציבור הערבי ממשיכים להתהדק עם ארגונים של החברה האזרחית כמו עמותת כולנה, בפרויקטים עירוניים כמו קייטנת כדורגל ערבית יהודית ובקבלת מאות סטודנטים פלסטינים כל שנה למוסדות להשכלה גבוהה, וכמובן בעבודה משותפת בבתי חולים ותחומים רבים אחרים. בגלל המעמד המשונה של תושבי מזרח ירושלים, שאינם אזרחים של אף מדינה, חיבור זה אינו בא לידי ביטוי פוליטי. זהותם של תושבים אלה, שהם כמעט 40% מתושבי העיר, מורכבת, ועדיין לא הבשילה לעמדה פוליטית ברורה. אך אם או כאשר זה יקרה, הזירה הפוליטית שבירושלים תשתנה. מבחינת המסר הלאומי, הקשר של הציבור הליברלי היהודי עם הציבור הערבי יכול לגרום למהפך. שלא כמו המיעוט החרדי, הציבור הערבי אינו בדלני ורובו מחפש דרכים להשתלב, כפי שמראה כל סקר דעת קהל. הציבור הערבי במדינה יכול להיות שותף לאוכלוסייה הליברלית היהודית כמעט בכל מאבקיה. בניגוד למגזר החרדי, שנחוש לקיים מסגרות סגורות ולא ממשלתיות, רוב הציבור הערבי מעוניין בסיוע ממשלתי לבתי הספר, ורוצה ומצליח להשתלב בתעסוקה. רוב הציבור הערבי תומך במדינת רווחה שיכולה לצמצם פערים, כפי שרבים מהליברלים היהודים שואפים לעשות. הם אינם רואים בהתפתחות דת קנאית וגזענית התפתחות חיובית מבחינתם, וחרדים מפניה. באופן מעשי, כפי שקורה בירושלים, הם שותפים בעסקים פתוחים בשבת, בפעילות תרבותית חילונית ובכל עסקי התיירות. מובן מאליו שהערבים ישראלים הם שותפים טבעיים לשאיפה לשלום ולהרגשת המועקה מהכוחות הניציים שהשתלטו על הממשלה. יש גם זווית רעיונית שנותנת כיוון לפעילות של הציבור החילוני לצד קצת תקווה. כשקרל מרקס כתב שהדת היא האופיום של ההמונים, הביקורת שלו התמקדה בשימוש בדת, לא בתכניה. על פי תפיסתו, הדת יכולה לשכך כאבים ולהקל על סבלם של אנשים, אך המרפא שהיא מעניקה הוא מרפא זמני. מרקס טען שהדת והדוברים בשמה שרתו את בעלי הכוח וגרמו לאנשים להיות פסיביים. שיתוף הפעולה בין השליטים לאנשי הדת קיבע את יחסי הכוחות ביניהם ודיכא את הרצון של האדם למרוד או לנסות לשפר את מצבו. חלוצי הציונות היו שותפים לביקורת זו על הדת ועל העמדה הפסיבית שהיא מייצרת, והם ראו את חוסר האונים של היהודים בגולה, כפי שתיאר ביאליק בשירו עיר ההריגה, את הפוגרום שבקישינב, עיניהם עיני עבדים מוקים אל יד גביריהם. הם לא רצו להמשיך להתפלל שלוש פעמים ביום כדי לחזור לציון, אלא ביקשו להגיע לשם בכוחות עצמם. מייסדי המדינה דאגו לקבוע יעדים ולחלק משימות, ליישב את הארץ, ואף לפעמים להפריח את השממה ולטעת עצים. הם ידעו היטב לנתב את האנרגיות של צעירים לבניית המדינה ולהגשמה עצמית. המעשיות והפעילות הציונית היו בין היתר תגובת נגד לפסיביות של היהדות בגולה. כיום המצב השתנה. בעלי כוח פוליטי אומנם מנצלים את הדת, אך הפעם לא כאופיום, אלא כוויאגרה. כבר זמן מה שהדת משמשת כלי בידי אנשים תאבי כוח ובצע, שאינם מציעים פתרונות למצוקה, אלא סיפוק רגעי והקלה זמנית. במקום להרגיע, אנשים מנצלים את הדת כדי להסיט ולהציס, כחלק מניסיון לשנות את המשטר, להשתלט על השטחים ולגזול לעצמם משאבים ציבוריים. במקום להרדים את אזרחי המדינה עם דת של פיוס וקבלה ולהבטיח הבטחות לעולם הבא כפי שהיה בעבר, חברי הממשלה מהימין הקיצוני ונציגיהם בעיריית ירושלים מנצלים את סמלי הדת והדיבור עליה לטובת מעשי הרס ושוד הקופה הציבורית. ההבטחות שהם מפזרים, בעיקר לצעירים ולאנשים שבפריפריה החברתית והגיאוגרפית, הן רק ריפוי זמני ושטחי, שאותו הם מציעים תוך עידוד להוציא כעסים ללא כל ריסון, לפרוק עול, להשתולל ולתת תחושה מדומה של העצמה. שתי הצורות של ניצול הדת, של השתקה ושל המרדה, גורמות לה ולמאמיניה עוול. הדת כמובן אינה אמורה להיות כלי שבאמצעותו אדם יוכל לשמור או לצבור כוח. לכן, כדי שנתמודד עם התהליכים המדאיגים שעוברת החברה, עלינו שוב ליזום, לנתב אנרגיות לבנייה מחדש ולבחון מדוע ישראלים רבים כל כך הוקסמו מהעיוותים של הדת שאף חברו לגזענות בוטה ולהרבה שנאה. ומכאן חזרה לאופטימיות. ירושלים היא היום עיר של יוזמות חברתיות, של בתי קפה שכונתיים קואופרטיביים, של מצילי מזון, של אגודות שיתופיות לחוטבי תוכנה. סופי, מוזיקה, אומנות, ומקום לידתם של שירותי תחבורה בשבת, גילוי נאות, אצלי בסלון. זאת, למרות שמול כל אלה ניצבים כוחות התומכים בגרועים שברבנים, כמו אליעזר ברלנד וצבי טאו, שאף זוכים לתמיכתם של רבים מהממסד העירוני וחברי מועצת העיר. מי שדואג לירושלים, ומי שרוצה להחליף את הממשלה, צריך לעודד את הכוחות החיוביים, ליצור נתיבים לאנרגיה העצומה שפורצת, ולא רק בהפגנות, ולחזור ליזום. אולי תתקבל עזרה מאנשי דת אמיתיים שיעירו על הניצול הציני באמונה, ויחזירו לשיח ערכים ודברי נביאים שאף נכללו במגילת העצמאות. בירושלים, בבחירות האחרונות לעירייה, יצרנו איחוד בין דתיים ליברליים וחילונים, ואנחנו מקווים לראות דגם כזה גם במישור הארצי. יש בישראל דור צעיר עצום ומתעצם, ובמקום לשלוח אותו לבצע פוגרומים בשייח ג'ראח או להתעמת עם חקלאים פלסטינים בשטחים, יש לשלבם בחיזוק שכונות מצוקה, סיוע בחקלאות, הקמת חוות סולריות, יצירה תרבותית וכל דבר אחר שיוכל לנתב את כוחותיהם לתחומים שיבנו את המדינה, במקום את הקט, החצר או הכנופיה שאליה הם שייכים. מי שמרגיש טוב ובריא אינו זקוק לאופיום או לוויאגרה. מדינת ישראל אינה לבד בהתקוממות המפחידה נגד מוסדות דמוקרטיים וליברליים, אבל היא חייבת להציע פתרונות מעשיים ואתגרים ראויים לדור הצעיר, ובעת הזאת לא חסרים אתגרים. היותם של החילונים מיעוט זו עובדה ידועה, הן בבירה והן במדינה כולה. אולם זהו מיעוט שיש לו כוח רב ושליטה בכל תחום למעט הדמוגרפיה. הציבור החילוני והליברלי יכול להנות מהיתרונות של השקפה זו, להתחיל להתארגן עם השותפים הפוטנציאליים וליצור ברית של סובלנות הדדית, שוויון ואחריות שלטונית בעיר ובמדינה. הברית הזאת צריכה לחזור להיות הכוח היוזם. הגיע הזמן. לורה וורטון היא חוקרת ומרצה למדע המדינה וחברת מועצת העיר ירושלים.